ברשות הרבנים, קהל נכבד וקדוש. קודם כל, אנחנו באמת שמחים לשמוע את הסקירה של דוקטור שמואל זילקה, כמו שאמר מוטי שומרון לפני זה. הסקירה הזאת באמת הבהירה לנו בצורה מאוד ברורה את דרך הגידול של הפטל, וננסה להתייחס באמת איך אנחנו מסווגים את הפטל, האם לסווג אותו לאילן או לירק, כאשר כמובן המשמעות ההלכתית היא מאוד מאוד כבדה, בגלל המשקל הכלכלי של העניין, שאם צריך לחכות 3 שנים של שנות עורלה, אז כמובן הגידול של הפטל הופך להיות הרבה פחות רנטבילי. מכיוון שיש לי זמן מאוד קצר, אז אנחנו נשתדל מאוד להתחיל כבר לקראת הסוף, ולא נגלגל את כל הנושא מתחילתו ועד סופו. יש לכם דפי מקורות בפניכם. רק לפני המקורות שמובאים בפניכם, נזכיר מחלוקת שהיא מאוד חשובה. יש מחלוקת אולי בין הגאונים לבין הראש, בהקשר לסיווג הצמחים לאילן ולירק, כאשר דעת הגאונים שצמח שמתחדש, אנחנו קודם כל מדברים כמובן על צמחים רב שנתיים. צמחים חד שנתיים, אין מה להתלבט האם הם נחשבים אילן או ירק. אנחנו מדברים על צמחים רב שנתיים, ולגביהם השאלה היא בצמחי הביניים, האם אנחנו מסווגים אותם לאילן או לירק, ובזה יש אולי מחלוקת בין הגאונים לבין הראש, כאשר הגאונים סבורים שהקריטריון המרכזי כדי להחשיב צמח לאילן זה שיהיה לו גזע רב שנתי. כלומר, צמח שהוא רב שנתי והוא מתחדש, אם הוא מתחדש מן הגזע, אומרים הגאונים שאז הוא נחשב אילן, אבל אם הוא איננו מתחדש מן הגזע, אלא מתחדש מן השורשים, אז הוא נחשב ירק. הדוגמה הבולטת ביותר שדוקטור שמואל זילקה הזכיר אותה לפני זה, היא הבננה, שהבננה מתחדשת מן השורש ואיננה מתחדשת מן הגזע. בכל אופן, לפי דעת הגאונים, הצמח הזה ייחשב ירק. לעומת זאת, דעת הראש אולי, וככה בדרך כלל נהוג לומר, שדעת הראש שצמח שהוא רב שנתי, אם הוא מתחדש, גם אם הוא מתחדש מן השורשים, בין אם הוא מתחדש מן הגזע, וגם אם הוא מתחדש מן השורשים, הוא נחשב אילן, ואני מקריא את דברי הראש שלא נמצא בפניכם. אומר הראש, ובגמרא כאמר, כל דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא עץ, אבל כל דבר שצריך לזורעו כל שנה, נקרא פרי הארץ. כלומר, בעצם, במילים אחרות, אומר הראש, אני בודק האם הצמח הוא רב שנתי או שהוא איננו רב שנתי. אם אני צריך לזרוע אותו כל שנה, הוא נחשב ירק. אם אני אינני צריך לזרוע אותו כל שנה, הוא נחשב אילן. יש בקשר לתותים, או אולי לפטל, יש דיונים כבר בין הראשונים, מכיוון שהגידולים האלה היו מאוד נפוצים באירופה, כל מיני פירות היער, שאנחנו מנסים לאקלם אותם בארץ ישראל, אז באירופה זה המקום הטבעי שלהם, ולכן הדין שלהם נידון כבר אצל בעלי התוספות, והתוספות נחלקים. יש דעת רי ודעת רבי יוסף. כן? דעת רי. זה, אני רק צריך לבדוק אם זה נמצא בפניכם. כן, יש, לא, בינתיים זה עוד לא בפניכם. כן? יש מחלוקת בין רי לבין רבי יוסף, האם אני מחשיב את התותים כאילן, או שאני מחשיב אותם כירק. כמובן, כשאני מסתכל על דברי התוספות, אז א', לא, קשה מאוד להבין מה המחלוקת בין רי לבין רבי יוסף. לא ברור האם הם דיברו בדיוק על אותו מין, וגם לא ברור האם כולם דיברו על אותה משמעות הלכתית. כלומר, יכול להיות שזה מדבר על הלכות ברכות אולי, וזה מדבר על הלכות עורלה. בכלל, לדעתי, הענייה, הכלל שצריך לנקוט בדרך כלל בפסיקת הלכה, הוא פחות להסתמך על זיהויים של מינים שדיברו עליהם הראשונים, ויותר לדון על צמח מסוים, לבדוק את התכונות שלו, ועל פי זה, על פי הקריטריונים שמקובלים וקבועים בהלכה, לנסות לסווג אותו לאילן או לירק. בכל אופן נחלקו ריב ורבי יוסף, והטור, זה המקור הראשון שנמצא בפניכם, באמת מביא את המחלוקת הזה בין רי לבין רבי יוסף, ונראה מדבריו שהוא תולה את זה במחלוקת הגאונים והראש. כן, אני מקריא דברי הטור, אומר הטור, לגבי על פירות הארץ בורא פרי האדמה, וסימן לידע איזהו פרי העץ או פרי האדמה, כל אילן שעושה פירות משנה לשנה נקרא פרי העץ, אבל כל דבר שאין שורשיו נשארים בארץ וצריכים לזורעו בכל שנה, נקרא פרי האדמה, זה בעצם דעת הראש. הלכך, היה אומר הרב יצחק, כן, שזה רי הזקן, תותים הגדלים בצנה וכיוצא בהן, מברכים עליהם בורא פרי העץ. שמין אילנים. והרב רבי יוסף כתב שיש לברך עליהם בורא פרי האדמה, לפי שמצא בתשובת הגאונים וכו' וכו'. כלומר, במילים אחרות, אם אני קורא דברי הטור בצורה פשוטה, המחלוקת בעניין התותים היא בעצם נובעת מן המחלוקת בין הגאונים לבין הראש, כאשר לדעת הראש זה נחשב אילן, לדעת הגאונים זה נחשב ירק. בשולחן ערוך אנחנו פוסקים... לא, לא, לא. אתה צודק בשאלה שלך. אתה צודק בשאלה שלך. אבל מכיוון שיש מחלוקת, באופן פשוט שניהם דיברו על אותו מין. אף על פי שהקדמתי קודם, ואמרתי שיכול להיות שהם לא דיברו בדיוק על אותו מין, אני לא, קשה לי להאמין שהם דיברו על תות העץ, מכיוון שתות העץ הוא עץ לכל דבר. כן, היה לי תות עץ בביתנו של יד כפר חסידים, וזה עץ לכל דבר, ואין מה להתפלפל בו, האם זה אילן או ירק, זה בוודאי צמח רב שנתי עץ לכל דבר. בכל אופן, זה המחלוקת בין רבי יוסף לבין רי הזקן, וכאמור, מדברי הטור נראה שזאת מחלוקת הראש והגאונים. בשולחן ערוך נפסק במפורש כדעת הגאונים. כלומר, נפסק במפורש שצמח שהוא רב שנתי, רק כאשר הוא מתחדש מן הגזע, הוא נחשב אילן, ואם הוא מתחדש מן השורשים, הוא נחשב ירק. אומר השולחן ערוך, על התותים הגדלים בסנה בורא פרי האדמה, אומר הרמה, זה לא מכעץ, אלא שמוציא עליו מעצו. אבל מה שמוציא עליו משורשיו, לא מכעץ. והנה, כיוון דקלה עציו לגמרי בחורף, ועד הרפרה משורשיו, מברכים עליו בורא פרי האדמה, המאוזיש, שזה הבננה, בורא פרי האדמה. החיי אדם מתייחס לדברי התז, התז כבר עוסק יותר במין התותי יער או הפטל שאנחנו מדברים עליו, והתז סבר שהמברכים הזה בורא פרי האדמה ושהוא נחשב ירק. אומר החיי אדם ומלינס, שזה הפטל, ראיתי בעיניי שהוא אילן ממש ומתקיים משנה לשנה. וכמדומה שגם ברומבר מתקיים משנה לשנה, ולכן ראוי לברך על המלינס, שזה הפטל, בורא פרי העץ. והתז כתב בורא פרי האדמה, ומסתם לא ראה גידולן. כן, אומר חיי אדם, שמסתם התז לא בדיוק ידע על מה מדובר, ולכן הוא אמר שזה בורא פרי האדמה, אבל אני ראיתי את הפטל. הפטל הוא רב שנתי, וממילא בוודאי צריך להחשיבו אילן. כך אומר החיי אדם. פה אולי המקום להזכיר את מה שאולי מוטי שומון רמז לו קודם וגם דוקטור שמואל זילקה, זה העובדה שאנחנו לפני הרבה מאוד שנים עשינו סיור כדי לבחון את השאלה של הפטל, והיינו בכמה וכמה מקומות וראינו את הפטל, והנטייה שלנו הייתה להכריע שהפטל זה בורא פרי האדמה, שזה ירק, עד שהגענו למקום מסוים, ושם ראינו שההתחדשות אצל אותו חקלאי, ההתחדשות היא מן הגזע. אז אמרנו, רגע, רגע, אנחנו כבר לא יכולים להכריע, ואנחנו נשארנו בספיקנו, ואמרנו שמן הראוי לחכות 3 שנים, ואחרי 3 שנים מותר יהיה לאכול את הפירות. אחרי שנפגשנו עם דוקטור שמואל זילקה, אז הוא הסביר לנו שבעצם מה שאנחנו ראינו לפי הנראה, זן של פטל מהזן של הפרימוקן, שנותן יבול כבר בשנה הראשונה, גזמו את החלק העליון של הענף, אחרי שזה נתן את הענבה שלו, אחרי זה נתן את היבול, ואז הייתה פריצה מהענפים הצדדיים, והחקלאי התכוון שזה ייתן יבול גם בשנה השנייה, כן, מכיוון שהרי הפרימוקן נותן גם יבול בשנה השנייה, כאשר החידוש הוא בעצם זה שבכל מקרה כל הנצר כולו בסופו של דבר קלה מתנוון וקלה מאליו, כן? כלומר, בעוד שאנחנו חשבנו שאחרי הגיזום זה חוזר ומתחדש מן הגזע, וכל שנה ושנה אפשר לחדש את הצמח מן הגזע, מה שהתברר זה שבעצם זה לא מדויק, ושהנצר כולו, הענף כולו, בעצם קלה, ובנקודה הזאת באמת, אני אמרתי שאומנם כתוב שאינה דומה שמיעה לראייה, אבל לפעמים צריך גם לדעת את מה שרואים וגם להבין את מה שרואים. כן? אז בנקודה הזאת זה באמת היה דבר חשוב. אבל אנחנו, כשאנחנו מסתכלים אבל בפוסקים שדנו בנושא הזה של הפטל, כי הפטל זה לא איזה, זה לא מין חדש שהתחדש בשנים האחרונות, אז אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט, ושיש דיונים בין הפוסקים, ולצורך העניין אני מביא שתי תשובות, תשובות דברי מלכיאל ותשובות המהרש"ם, כאשר שניהם מתארים בצורה מאוד מאוד מדויקת את גידול הפטל, כמו שתיאר לנו דוקטור שמואל זילקה. הם דיברו על סוג של פטל מזן הפלורקן, שמניב רק פעם אחת, בשנה הראשונה הוא איננו נותן פרי, הוא נותן פרי בשנה השנייה, ולאחר מכן הוא קלה. הדברי מלכיאל בעצם טוען 3 טענות, הוא נוטה לומר שזה ירק, והוא טוען בעצם 3 טענות. הטענה הראשונה שלו, זה כמו שאנחנו אמרנו, הוא תולה את זה במחלוקת הגאונים והראש, כאשר כמו שראינו בשולחן ערוך, אנחנו פוסקים כדעת הגאונים. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שהוא אומר, שאפילו אם אנחנו נבוא ונאמר שכאשר זה מתחדש מן השורש, זה בכל אופן נחשב אילן, אומר דברי מלכיאל, כל זה רק כאשר זה חוזר וצומח מאותו המקום עצמו. כי אז מה הסברה? הסברה היא שאז אני מחשיב בעצם את הצמח כרב שנתי. אבל אומר בפטל, מכיוון שזה צומח במקום אחר, שזה צומח מן השורשים, כמו שאמר דוקטור שמואל זילקה בדרך כלל, אז לכן זה לא נחשב אותו צמח, וממילא זה נחשב צמח חד שנתי. ופה הנקודה שדוקטור שמואל זילקה אמר קודם, היא לפי דעתי חשובה, שאומנם בדרך כלל זה חוזר וצומח מן השורשים, אבל לפעמים זה גם חוזר וצומח מן מצוואר השורש. וצוואר השורש פה זה מקום שהוא לא כל כך ברור וחד משמעי, מכיוון שבהלכה אנחנו יודעים להבחין בין החלק העל אדמתי לבין החלק התת אדמתי, או במילות הגמרא, מה שרואה פני חמה ומה שאיננו רואה פני חמה, וצוואר השורש, אף על פי שלפעמים הוא מתחת לאדמה, לפעמים אם אני קצת מגרד את האדמה הוא גם יכול להיות מעל. הטענה השלישית של דברי מלכיאל זה העובדה שצמח שאיננו מתקיים 3 שנים, אז הוא נחשב ירק, כן? זה סברה מקובלת, כך פסק גם החזון איש, שצמח שאיננו מתקיים 3 שנים, הוא איננו אילן, אלא הוא נחשב ירק, ובמקרה שלנו, לגבי הפטל, מכיוון שהוא קלה לאחר שנתיים, אומר הדברי מלכיאל, זה נחשב ירק. תשובה מעניינת נוספת, זה תשובה של מהרש"ם, כאשר שוב המהרש"ם מתאר בצורה מאוד מדויקת את הגידול של הפטל, וכמו שאמרנו, הוא אומר, זה לא, אין פרי בשנה הראשונה, ויש פרי בשנה השנייה, ואחר כך הנצר קלה. ואז בהתחלה, באמת המהרש"ם נוטה לבוא ולומר שזה נחשב ירק. והוא מביא את הסברה, שגם אומר אותה החזון איש, שצמח שאיננו מתקיים שלוש שנים, הוא איננו אילן, אלא הוא נחשב ירק. הוא אומר, הוא לומד את זה קל וחומר מסברת המהר"ם אלשיך. המהר"ם אלשיך אמר קצת בצורה אחרת, שצמח שהיבול שלו פוחת והולך מדי שנה, הוא נחשב ירק. אומר המהרש"ם, אנחנו צריכים לבוא ולומר קל וחומר, אם צמח שהיבול שלו פוחת והולך מדי שנה, הוא נחשב בעצם צמח חד שנתי והוא נחשב ירק, קל וחומר אם הוא קלה לגמרי. כן? כך אומר המהרש"ם. אחר כך אומר המהרש"ם, אבל יש לפקפק. דהכה, השורש על כל פנים נשאר קיים, מה שאין כן באבנדינג'אן, שזה החציל, ולכן מסתבר לברך עליהם בורא פרי העץ וכן המנהג. כלומר, בעצם הטענה של המהרש"ם שיש לברך על הפטל בורא פרי העץ, מדוע? מכיוון שהוא אומר, זה נכון שבאופן עקרוני, אם הוא היה קלה לגמרי, הייתי אומר שהוא נחשב ירק כמו החציל. אבל יש הבדל, החציל הוא קלה לגמרי. צמח החציל, אחרי שהוא נותן פרי, הוא קלה לגמרי. פה הפטל, באופן כללי, הפטל הזה מתקיים כמה וכמה שנים. אחר כך הוא אומר, שוב בדקתי בספרי הטבע בלשונם, הוא מתייחס לשאלה של הכותב, וראיתי כתוב כי אילן פירות, הימברן, בכל שנה עולים ענפים חדשים מן השורש, ורבים מהענפים הישנים מתייבשים, והוא כמו שכתב רום מעלתו, אבל מלשון זה נראה כי רק רבים מהענפים הישנים מתייבשים ולא כולם. על זה אמר לנו דוקטור שמואל זילקה, שאין מצב שזה יתקיים יותר מאשר שנתיים. אבל בכל אופן, מדברי המהרש"ם, על פי הסברה שהוא אמר לפני זה, יכול להיות, יש לפקפק, שאולי יש להבחין בין החציל לבין הפטל, מכיוון שהחציל קלה לגמרי, ואז אני יכול לבוא ולומר את הסברה שלא מצאנו צמח שאסור לעולם, וכמו שהוא אמר קל וחומר מדברי המהר"ם אלשיך, אבל הפטל הוא ממשיך להתקיים גם כמה וכמה שנים. תבואו ותשאלו אותי, כמו ששאל כבר מוטי שומרון, מה ההבדל בין הפטל לבין הבננה? יכול להיות שבכל אופן יש קצת הבדל, שהבננה זהו צמח שהמתחדש לגמרי מן השורשים, מהפקעים התת-אדמתיים לגמרי מתחת לאדמה. לעומת הפטל שמתחדש אמנם בדרך כלל מן השורשים, אבל כאמור הוא מתחדש לפעמים גם מצוואר השורש. פה אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, קודם כל להלכה ולמעשה, פסקו גם הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו בזמנו, שצמח הפטל הוא נחשב ירק, גם מורי ורבי הרב יעקב אריאל, דיברתי איתו, והוא נקט שהפטל הוא ירק, גם הרב יהודה עמיחי סבר שהפטל הוא ירק, ולכן למעשה גם כתבנו כך בהלכות הארץ, בהלכות אורלה, שהפטל הוא נחשב ירק. אני רק רוצה, מכיוון שכאמור, מדברי המהרש"ם זה נראה לא כל כך פשוט, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, ולזה התייחס קצת דוקטור שמואל זילקה, להעדיף, לפי דעתי, את הזן של הפרימוקן. כן? מה המעליותה? מה העדיפות של הפרימוקן? העדיפות של הפרימוקן הוא בזה שזה נותן פרי תוך שנה אחת מהזריע, כמו שראינו בעבודת המאסטר. אמנם כשנפגשנו עם דוקטור שמואל זילקה, הוא אמר שיש קושי הרבה פעמים כי הנקודה היא שנותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, שאני לא רוצה להאריך בזה, זה חידוש עצום של הרדב"ז, וכך פסקו רבני הספרדים תמיד במשך כל הדורות, להסתמך על הקריטריון הזה כדי להחשיב צמח לירק. בכל אופן, אמר לנו דוקטור שמואל זילקה שיש קושי בהנבטה של זרעי הפטל. ופה הנקודה שהיא מאוד חשובה, שכאשר אני אומר זה נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, הכוונה שזה נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, לא מהשתילה. כי מהשתילה אני יכול לקחת שתיל והרבה פעמים לקחת הרבה עצים, שאם אני לוקח שתיל ושותל אותו במשתלה, יכול להיות שהוא ייתן פרי תוך שנה אחת מהשתילה. אבל הרדב"ז, החידוש שלו, שהוא בעצם חידוש בוטני, שבא ואומר שצמח שנותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, זה צמח חד שנתי, כמו עגבנייה, כן, או כמו מלפפון. מכיוון שהוא חי שנה אחת, אז ממילא הוא נותן, יש לו תהליך גידול יותר מהיר, והוא נותן יבול כבר תוך שנה אחת. לעומת הצמח הרב שנתי, העץ, שהוא ייתן פרי רק אחרי כמה שנים. בכל אופן, ראינו מעבודת המאסטר של אותו בחור, שאפשר לתת פרי, שהפטל מזן הפרימוקן נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, יכול להיות שיש עדיפות מסוימת על בזן הזה, מההיבט הזה שאפשר לסנף ולהוסיף את הצד של היתר שכתב הרדב"ז, שצמח שנותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה נחשב ירק. אם אני מסכם, בעצם כמו שאמרנו, מתקבל מאוד על הדעת לומר שהפטל הוא נחשב ירק, כי כמו שאמרנו, אנחנו פוסקים כדעת הגאונים שרק צמח שמתחדש מן הגזע הוא נחשב אילן, מכיוון שהנצר מתקיים רק שנתיים בלבד, ואחרי שנתיים הוא קלה מאליו, אז ממילא אני מתייחס לכל נצר כאילן עצמאי, והוא מתקיים רק שנתיים בלבד, ולכן מסתבר שזה נחשב ירק. אני מוסיף ואומר שיש עדיפות מסוימת לזן הפרימוקן מהבחינה הזאת, שאפשר לצרף את היתר של הרדב"ז, שאם הוא נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, זה נחשב ירק. תודה רבה.